שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. והאורח שלי לפודקאסט היום הוא הרב יגאל לוינשטיין, המוכר אצל תלמידיו בתור הרב יגאל, וכך נכנה אותו. הרב יגאל, קצת רקע עליו, הוא גדל במשפחה חילונית בעיר אילת, הצטיין בשייט מפרסיות, שירת כקצין בחיל השריון בשנות ה-70, ואחרי שחרורו מצה"ל הוא עבר תהליך של חזרה בתשובה, במקביל לתהליך דומה שאחיו יונתן עבר, כל אחד עבר את זה בדרכו, ואחרי שנות לימוד רבות במכון מאיר בירושלים ובישיבת בית אל, הוא ייסד את המכינה באלי, יחד עם הרב אלי סדן, ומאז שניהם עומדים בראשות המוסד, שהיה הראשון מסוגו. בשיחה שלנו אנחנו ננסה להתמקד בעיקר בסוגיה שהרב יגאל מרבה לעסוק בה בתקופה האחרונה, וזה היחס למשפחה, המשפחה בעם ישראל, המשפחה במדינת ישראל, בעידן הפוסט-מודרני שאנחנו ככה נזרקנו לתוכו. אנחנו גם נבקש לשמוע על המסע הייחודי שלו בין עשרות, אולי עוד מעט מאות, קהילות ברחבי הארץ, קהילות מגוונות שבהן הוא ביקר כדי לדבר על הנושא הזה. אז שלום הרב יגאל.
שלום.
כשאלת פתיחה אני אגיד כך. המכינה באלי קיימת כבר למעלה מ-30 שנה. במשך כמעט 3 עשורים אתה היית דמות מאוד מרכזית כאן בבית המדרש, אבל כמעט לא שמוע לך מחוץ למכינה. ואני חושב שזה היה בכוונה תחילה. אם היה צריך לחשף או להתראיין, בדרך כלל היה לך נוח ששותפך, רב סדן, היה במעמדים האלה, ואתה העדפת לפעול בשקט. מה גרם לכך שהיום אתה בעצם יצאת החוצה, אתה מדבר כמעט בכל מקום אפשרי ברחבי הארץ, אפשר אפילו לשמוע אותך בהפגנות ועצרות מדי פעם נועם. נכון, אם הייתי מראה כן. לך את זה לפני 10 או 20 שנה, את התמונה הזאת, היית כן. אומר, זה לא אני, נכון? כן. מה קרה?
אני חושב שזה לא התחיל בהחלטה מודעת, לכתחילה. אני חושב שנזרקנו אל רשות הרבים שלא בבחירתנו. אני חושב ששני אירועים שהסעירו, הם בעצם הביאו ליציאה החוצה. הנושא, התהליכים שהצבא עבר בשנים האחרונות, שבעבר נכנסו ארגונים אזרחיים לתוך הצבא ודרך קצין חינוך, וגרמו לתהליכים תרבותיים, חינוכיים, להשתנות בתוך הצבא. כל זמן שזה נגע לצבא באופן כללי, בלי להיכנס ל... שום נגיעה לחיה ושל החייל הדתי, אז בסדר, חברה היא חברה כללית, חילונית, וזכותה לעשות מה שהיא מבינה, מה שהיא רוצה. כשהדברים הגיעו למצב שבו התחילו כפייה, התחיל תהליך כפייה או חינוך של נוער דתי בניגוד לערכיו, הסוגיה הראשונה שעלתה על הבמה הזו הייתה סוגיה של הרצאות בנושא תא משפחתי אלטרנטיבי, מה שקורה משפחה חדשה, חד מינית. התחילו להעביר הרצאות בבד אחד, אחר כך התחילו לקחת נוער להתנדב אצלהם חיילים, להתנדב אצלהם במועדונים. והתרענו וביקשנו שיפסיקו את הנושאים שונים בניגוד לעמדתו ודעתו של האדם חייל דתי, יפסיקו להעביר אותם את הקורסים האלה. כיוון שלא נעננו, אז נעננו. אז פניתי אז לרבנים ושיתפתי אותם בשינוי שמתרחש בצבא.
אתה חושב שהשינוי הזה, עד כמה זה היה מדיניות מכוונת מלמעלה, ועד כמה זה פשוט רוח הזמן? הרי בסוף אנשים בתחום החינוך מחפשים להביא מרצים, נושאים, תכנים, ערכים, אז...
בשיחה שאני בהתחלה חשבתי שכמו בסברה הראשונה, שזה רוח הזמן מחוללת תהליכים משינויים, ואחר כך ביררתי את הדברים, כיוון שלנו עוד ועוד נושאים ועוד מאוד סוגיות שעלו שם, שאלת צדקת הדרך, מאבק, ארגוני שמאל שהתחילו להופיע בהרצאות לפני חיילים. השקפות עולם מאוד מאוד פרוגרסיביות, מאוד מאוד אפילו ביניהם אנטי-ציוניות של מרצים. זה לא רק התחום של המשפחה. תחומים רבים התחילו להופיע כסדרות מסודרות בתוך הצבא. במפגש שבעצם שהכריע אצלי את ההבנה שיש כאן תהליך מודע אקטיבי, זה כאשר נפגשנו אז עם קצין חינוך הראשי, אז אני כבר לא זוכר את שמו, שאכן אמר במפורש שהתהליכים האלה הם תהליכים מודעים לכתחילה, וכוונתם היא כזאת, שכל מי שמצטרף לצבא הממלכתי, וממלכתיות כוללת סט ערכים, מה שנקרא יום נאורים, בתחומים הרלטיביזם, בתחומים של התא המשפחתי.
זאת אומרת, יצרו פה איזשהו לינקג' זיקה בין ערך הממלכתיות, שזה ערך שמשותף לכולנו, לבין איזושהי אידיאולוגיה שמבחינתך כל אחד יכול להביע את מה שהוא חושב, אבל לא בצבא העם.
זה לא צבא העם, נכון. לקחו את המושג ממלכתיות, ובשמו אמרו שכל חייל שרוצה להצטרף לצבא, קרי לממלכתיות, הוא צריך את הערכים האלה כזכויות אדם, זכויות הפרט, זכויות נשים, כל מיני ערכים שהתחילו היום להפוך להיות ערכים מרכזיים בעולם המערבי. והמשמעות היא שחייל דתי שהוא רוצה להתגייס ולהיות שותף ברשות הרבים, הוא חייב מצבה ממלכתי, הוא חייב גם כן את סל הערכים האלה להפנים. ברגע שהבנו שיש כאן צד לכתחילה, אני הבנתי שיש פה צד לכתחילה אקטיבי, באותו רגע פניתי לרבנים וסיפרתי על הדבר, נתתי שיחה בפני פורום רבנים מאוד מאוד גדול, אני לא זוכר איפה זה בירושלים, ומהשיחה יצא אותו קטע שנגע לאנשים נטיות הפוכות, שזה היה השלב שבו כפו חיילים דתיים ללכת להתנדב במועדונים שלהם, לצבוע אותם, סדר אותם, לא זוכר מה זה היה בדיוק. אבל שם במשך 40 דקות הרציתי על כל התהליכים התרבותיים שהצבא עושה לכתחילה. המשמעות היא שחייל דתי לא יכול לשמור על אמונתו ודתו, הוא מתגייס לצבא בשביל לשרת ולהילחם כשתנו לו את הפקודה, אבל לא לעבור תהליך חינוך בניגוד לערכיו. באותו רגע שקלטתי שיש כאן צעד אקטיבי, התחלתי לדבר על זה. המעגל השני היה אחר כך שעוד תהליך עמוק היה, זה ביטול, ברבנות ביטול תודעה יהודית, שזה המשיך את הקו של מה שנקרא, נולד הרעיון הזה, המילה המשונה הזאת שנקראת הדתה, כלומר שחיילים גורמים, או הציבור הדתי גורם לצבא להיות דתי, או כל מיני דברים מוזרים כאלה, וביטלו את תודעה יהודית, ואחרי זה הופיעה הפקודה החדשה של השירות המשותף במקום השילוב הראוי, והסיבות לשינוי הפקודה, הם נבעו משניים שלושה מקרי קצה, באמת הזויים ומופרכים, שהביאו אותם אלינו כל הזמן בתור דוגמה, שהפקודה היא לא טובה, היא לא רלוונטית, היא לא אקטואלית, לוקחים אותה למקומות לא סבירים, ואז התחיל המאבק הגדול סביב השירות המשותף, או אני אגיד הכפייה על חיילים דתיים לשרת בגדודים המעורבים.
כל מה שתיארת פה בעצם נוגע באמת לתחום העיסוק שלך, שזה צבא וחיילים דתיים בצבא והכל. איך זה הופך לפעילות ציבורית רחבה יותר, ועיסוק כל כך רחב בנושא המשפחה, והופצו חוברות בעותקים רבים, ואתה פוגש קהילות, זה לא קשור כל כך לסיפור הרקע שאתה מספר.
נכון. אני נחשפתי לתהליך האקטיבי של שינוי חברתי תרבותי שיורד לפסים מעשיים. כשיש חברה ויש בה תרבות ואנחנו חיים בתוך תרבות ואין בה צעדים אקטיביים לשנות פני החברה, לשנות פני החינוך, לשנות את פני הצבא, אז נכון, בסדר, יש פה מגוון רחב של אנשים עם דעות שונות וזה עולם תרבותי רחב, חברה היא דבר גדול ומקיף. שהמון דעות ואמונות, והכל בסדר. יש תחרות חופשית, חופשית על אמונות ודעות. אבל ברגע שזה עובר לפסים המעשיים, שהמדינה מתנהלת, מערכת החינוך מתנהלת, כשערכים פרוגרסיביים הופכים להיות סדר, חלק מסדר החינוך, כשכל העיסוק בזכויות אדם, שהכוונה לזכויות זכויות בני אדם זה בסדר, אבל כאשר הזכויות האלה נוגעות לפגיעה בערכים יסודיים של העם היהודי, פירוק התא המשפחתי, התפיסה של התא המשפחתי החדש, ערכים שלא ציוניים, כפיות של בגצים כנגד ערכים יסודיים שמרנים, דרך הרבה מאוד מרכיבים, אנחנו רואים תהליכים הולכים וגוברים, שמשל כל הסוגיה של ההדרה, התחיל בצבא הדרת נשים, גם מילה מוזרה, אנחנו מכירים את ערך הצניות, אצלנו הפרדה בין נשים לגברים, זה נובע מצניות, שמירת התא המשפחתי, בחוץ הפרשנות היא הדרה, כלומר מי שרוצה לפגוע באישה, אנחנו חושבים בדיוק הפוך, זה כבודה של האישה, ואז מתחיל תהליך כפייה, שאי אפשר ברשות כזאת או אחרת, לעשות אירוע לנשים לגברים, והדבר הולך ומתעצם. לאט לאט קלטתי שמה שקורה בצבא זה רק זעיר אנפין של תהליך הרבה יותר רחב שקורה גם במשרדים ממשלתיים, גם במערכות הציבוריות האחרות, משפטיות. והבנתי שזה לא מאבק של הישרדות של חייל דתי בצבא. יש פה מאבק הדמותה של החברה, של העם היהודי, שחוזר לארץ אחרי 2000 שנה. ויש כאן תהליך מאוד עמוק של ניסיון למחוק את הזהות הציונית, לפי הדעתי, ציונית, יהודית, משפחתית, שמרנית, של החברה הישראלית-יהודית, שהיא מאוד ציונית, שמרנית ויהודית.
אז פה אתה בדיוק מביא אותי לנקודה שעליה רציתי לשאול אותך. אני שומע בקולך, וגם המעשים שלך מעידים על זה, שיש לך תחושה של דחיפות, של מצב חירום, שזה לא עוד, כמו שאתה אומר, בשוק החופשי של הדעות, אלא יש פה באמת משהו עמוק מאוד שמתחולל ומשהו חזק מאוד ומוכרחים לשים את זה במקום גבוה בסדר העדיפות שלנו. מצד שני, השאלה היא האם הדבר הזה באמת נמצא במיינסטרים של החברה, כי אני מכיר את הנתונים, מן הסתם גם אתה מכיר אותם, על זה שבסופו של דבר החברה הישראלית, גם הלא דתית, היא בסופו של דבר חברה שמרנית, היא חברה של משפחות, אנחנו רואים שאחוזי הילודה בישראל הם הגבוהים ביותר באופן משמעותי בין כל המדינות המפותחות, ובניגוד למה שחושבים זה לאו דווקא בגלל ציבור דתי חרדי וערבי, אלא גם בציבור הלא דתי משפחה זה דבר חשוב, יש אחוז ילודה גבוה, החברה הישראלית מאוד מוכוונת משפחה. אז אולי בעצם יש פה הרבה רעשי רקע, והחברה היא במצב יותר טוב, מניין תחושת הדחיפות?
א', אני מסכים איתך שזה מצבה של החברה. החברה היהודית, ישראלית, היא מאוד שמרנית. אני דווקא, שגדלתי בבית חילוני ולא דתי, בלי רקע דתי בכלל, הערכים, מה נגיד שאני מנסה להיאבק עליהם היום, הם הערכים היסודיים שלהם גדלתי כאדם לא דתי. לא מרגיש שאני נאבק כמעט על ערכים דתיים. אני הייתי ציוני, צדקת הדרך הייתה ברורה, תא משפחתי אוהב של אבא ואמא הכרתי אצלי ואצל כל חבריי מיני משמאלי. תופעת הגירושים הייתה בשולי השוליים, חד הוריות בכלל לא היה דברים כאלה, חד מינים לא היה דברים כאלה. החברה הייתה...
סתם היה, אבל זה לא היה...
היה מאוד בשוליים, זאת אומרת, אני מדבר על החברה כחברה שמרנית. היחס אל היהדות, בכלל, באופן כללי, יחס של כבוד תמיד היה. היינו חילונים, אבל אף פעם לא היה לנו שום דבר, משהו נגד זה.
טוב, זה קצת לוקח אותנו לנושא צידי, אבל אני דווקא מרגיש שהאנטי דתיות הייתה יותר בתקופה שאתה מתאר מאשר שיש היום. היה אידיאולוגיה אנטי דתית.
אני חושב לפני קום המדינה, לפחות בתור נער צעיר, אני לא זוכר את החוויה הזאת. הרבה בורות, זה כן. אבל אני לא חושב שאנטי. מה שאני רואה, החברה הישראלית היהודית היא ודאי שמרנית, היא ודאי חולקת את הערכים שאני חושב שהיום אני מנסה לדבר עליהם בכל מקום, כי אני חושב שהחברה רובה עדיין שם. אבל תהליכים תרבותיים, תהליכים היסטוריים, לא מתרחשים לא בשעה ולא ביומיים. הם תהליכים תרבותיים, אנחנו מסתכלים על העולם המערבי, שהתחיל את אותו תהליך 50 שנה קודם, אז אנחנו רואים איפה נמצאת החברה במושג הלאום שלה, במושג האחדות והערבות, במושג המשפחה, והעולם הפך להיות רלטיביסטי, יחסיות מוחלטת, אין נקודת אמת, אין חיפוש אמת. זאת אומרת, העולם המערבי שממנה אנחנו נקים את התרבות עבר מעולם מאוד, המודרני, הוא היה שמרני מאוד, מלעולם פוסט-מודרני, משלל הרחב, גם אובדן זויות, תשטוש זויות, מגרסת זויות, אפשר לכל זה בכל השמות. תהליכים האלה, כיוון שהמאבק הקיומי הלך ונחלש בשנים האחרונות בארץ, זאת אומרת, נגיד אחרת. כשבארצות המערב התהליך התרבותי התחיל, בארץ הוא לא כל כך השפיע, כיוון שהיינו עסוקים פה מלחמה על הקיום. המלחמה על הקיום היא נחלשת, ברוך השם, ההצלחה היא גדולה, צה"ל חזק, מדינת ישראל חזקה, האויבים חלשים, נחלשו. וזה מאפשר לעסוק בשאלות הגדולות, שהמדינה הזה, הוויכוח הגדול ההיסטורי, המדינה היהודית ציונית, או מדינה...
שאלת הקולטורה, קראו לזה בראשית הציונות. נכון. מהי התוכן של המסגרת הזאת?
נכון, ונורדוי בחוכמתו מנע את התפרקות הקונגרס בזמנו כשעלתה השאלה הזאת, כיוון שהיה ויכוח כזה נוקב שכל העסק כמעט לא התחיל. הוא שם את זה הצידה, ואנחנו קיבלנו את זה עכשיו במלוא עוצמה, רק תרבותית, העולם המערבי עבר שינוי מימי טרום הקמת המדינה והקמת המדינה לבין היום. והמרחק, אני חושב, בין הערכים הפרוגרסיביים לערכים היהודיים שמרניים, הוא הולך ומתרחק, והחברה מחולקת בתוך זה, ולכן למצוא את המכנה המשותף היום הרבה יותר מסובך. מה שאני הבנתי, או מה שאני שם לב, קולט, שהצד הפרוגרסיבי לא יושב על זרי דפנה ואומר, התהליכים יקרו דרך הצגות וסרטים. יש כאן תהליך ממש אקטיבי, חינוכי, דרך מערכות החינוך, דרך חובות הלימוד, דרך ספרי הלימוד, דרך מערכות המשפט, שהן בעצם מעצבות מלמעלה למטה את החברה. וזה יוצר תהליך שאם אנחנו לא נעשה שום דבר היום, בעוד 10-15 שנה תהיה פה חברה דומה יותר לאירופה ולאמריקה, ולא למה שאנחנו רוצים שתהיה פה.
אז אני מיד אשאל אותך מה באמת האמירה החיובית שלנו, ומאיפה אנחנו שואבים אותה, ואיך הולך בעניין הזה. אני רק, כדי לסגור את הנושא, אז אני אחדד קצת איפה לי יש לפעמים חשש. אני כותב לא מעט ועוסק בנושא של שיח צוות, שבעצם לפעמים יש תהליך בחברה, שאנחנו מזהים משהו מאוד מסוכן לצורך העניין בצד השני, לא נגדיר כרגע מה זה הצד השני, אבל מן הסתם יותר פרוגרסיבי ופחות פחות דתי. ואנחנו שומעים את הקולות של הקיצוניים, ואז אנחנו נלחצים. כתוצאה מכך אנחנו יכולים להגיב בצורה תקיפה. ואז בצד השני הם אומרים, אלה השתגעו, הם כבר מתחילים להתבטא בצורה קיצונית, ואז בעצם נהיה פה בין פינג פונג מעל הראש של רוב החברה. אני אעמת אותך רגע עם משהו שאתה אמרת, הייתה באחת ההפגנות בתל אביב, אתה נעמת, ובנאום שלך אמרת, אומרים לנו שמשפחה זה מקום שמסוכן לילדים לגדול. יצאת נגד האמירה הזאת. אז נגיד המשפט הזה, כמה אנשים בסוף הוא מייצג? הרי המשפט הזה, מי שאמרה אותו זו חברת כנסת ידועה, סמן מאוד קיצוני, גם המפלגה שלה, מנהלת חיים משפחתיים, לא שגרתיים. אז איך אנחנו בעצם לא נגררים למקום הזה שבו כאילו אנחנו נדחפים לעמדה כזאת שמלחיצה אחרים ואז הם מלחיצים אותנו, איך אנחנו באמת שומרים על השדרה המרכזית של החברה הישראלית, בונים בצורה חיובית את ערך המשפחה, והאם אנחנו שואבים את הערכים שלנו, באמת הזכרת את זה, האם אנחנו שואבים את זה יותר סתם מהשמרנות או הנורמליות של המשפחה שאתה מתאר שאתה גדלת איתה, או שאנחנו רוצים לעשות לזה זיהוי דתי? כלומר, כמה מהמאבק הזה הוא באמת מאבק שמרני, וכמה ממנו הוא מאבק יהודי, דתי, לא יודע איך להגדיר את זה.
טוב, שאלת כמה שאלות. נתחיל משאלת הקצוות. לעולם חברה נעה בטור, שיש ראש חץ ומאחוריו יש קהל עצום. אני גדלתי בתקופה שבו החוק אסר לדבר עם ערפאת, בשנות ה-50. שלא לדבר על שתי מדינות לשני עמים.
עד שנת 92.
כן, כן, כן.
עזר ויצמן פותר ממשלת שמיר לדעתי
ב-1990. ומי שהתחיל את התהליך, אני זוכר, אז עיתון אורי אבנרי, התחיל את התהליך, הוא היה קצה. באמת אף אחד לא ספר אותו. אבל תוך 40 שנה הליכוד הודיע על שתי מדינות לשתי עמים, נאום בר אילן.
רק נדגיש, זה נתניהו ולא הליכוד. אף פעם לא קיבל אישור
הליכוד.
רק הערה לפרוטוקול.
אין לי שום בעיה. מה שאני מתכוון לומר, זה שתהליכים, הם מתרחשים עם אנשים שיש להם אג'נדה, שיש להם תפיסת עולם, רוצים לשנות את המציאות, ועדיין הם מתחילים, הם נראים בהתחלה קטנים. אבל אם הם יושבים על איזה גל, או על איזה צורך, או לא משנה מה, אז הם יוצרים תהליך, ואם הדבר הוא הפמיניסטיות, ולפני 100 שנה, היו בודדות באנגליה שהתחילו בבקשה לזכות בחירה. והיום אף אחד אין לו שאלה לשאלה הזאת. זאת אומרת, זה שמשהו מתחיל במספרים קטנים איננה ראיה לכלום. וכשאני מדבר על התא המשפחתי, הנתון השני שאתה מתעלם ממנו, זה שב-2018, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, מדברים על, היו 45 אלף זוגות שנישאו, ו-15 אלף זוגות שהתגרשו באותה שנה. 30% זה דרמה. כל מערכת, כל מוסד, כל מפעל שהיה מפסיד 30% במניות, היה עושה חשבון נפש אדיר אם לא היו סוגרים את המפעל. וב-2019, ה-5% נוסף לכיוון הגירושין. זאת אומרת, הגרף עולה כל הזמן. כלומר, משהו עמוק מתרחש. הוא לא מתחיל מהקצה שיהיה לאותה הגברת שאומרת סכנה לילדים. אבל כמו שמדברים היום, שכל הגברים הם אלימים, והתחילו מפיצים...
זה בדיוק דוגמה לסוג אמירה מאוד מדומה.
נכון. אבל זה, יש לזה השלכות. מערכת המשפט מתייחסת ככה, כשאישה מצלצלת ומבקשת עזרה, ואיש, תמיד הצד הוא לטובת אנשים באופן חד-חד ערכי, בגלל כל ה... אני לא... צריך לבדוק כל דבר לגופו. כלומר, יש כאן תהליכים הרבה יותר רדיקליים ועמוקים, אף על פי... שהם מתחילים מקבוצות קטנות. ב' בגץ היום, בגלל שהוא שינה את האיזון בין הרשויות, הוא לוקח את קבוצות השוליים ונותן להם עוצמה וכוח בלתי פרופורציונליים למצב והמקום שלהם בחברה. וזה מה שגורם לזה שהחברה מרגישה אי נוחות גדולה, שדעות קצה הופכות להיות הדעות שקובעות את המערכת ואת התרבות ואת המשפט ואת הכפייה והעקיפה ועל מה שמים את הדגישים, וזה בגלל ההתערבות הלא פרופורציונלית של בגץ בנושאים ערכיים בחברה. אם הכל היה עובר דרך הכנסת, אני מעריך כמוך שהתהליכים היו פחות רדיקליים, וגם ממילא הייתה פחות התקוממות או רעש. כי החברה היא מאוד מאוד, לרוחב, אני מסכים איתך, היא בסך הכל מאוד שמרנית. אבל תהליכים תרבותיים שמתחילים מלמעלה למטה, ומתחילים לכפות כל מיני ערכים, אז הם יוצרים מהר מאוד שינויים. אני משוכנע שבעוד 10 שנים, אתה היום מסתכל על, אתה אומר, אתה של חד הורים, חד מיני, הוא עדיין נראה בעיניך חריג, אני מניח בעיני ילדיך, ובעיני, בעוד 10 שנים...
זה לא התייחס.
לא, זה דוגמה לדבר שהיה בקצה, ולאט לאט הופכים אותו לנורמטיבי. זה מה שאני חושב שם. ועוד שלל ערכים, אפשר למנות רבים.
הרב יגאל, בכמה קהילות אתה ביקרת, אתה סופר בכלל, במסע המשפחות בחודשים האחרונים?
לפני 3 חודשים היינו למעלה מ-100, הייתי למעלה מ-100 קהילות.
ומאז התנך?
לא, ממשיך.
אז אנחנו מדברים על
סדר גודל של... רק הקצב ירד, כי חזר, התחילה שנת הלימודים. בקיץ לקחתי חופש מוחלט מפסח, וכל ערב נסעתי לקהילה אחרת בארץ, ובמשך 3 חודשים, תעשה את החישוב, לא זוכר כמה, עד הקיץ, עד ראש השנה הגענו למעלה, הגעתי ל-100 קהילות.
אז אתה בעצם, תכניס אותנו קצת לחוויה של, אני מכיר הרי את הנושא של ההרצאות, הנושא בעצם אל הלא נודע, הזמינו אותך, קבעת, אתה בא, אתה לא יודע כמה אנשים יהיו, אם זה קהל שבסך הכל אוהד את הרעיונות, או אולי קהל שבא ו... לא יודעים להתעמת, אבל לאתגר אותך יותר. לא יודע, איך זה לצאת כל ערב להרפתקה כזאת, ומה אתה מגלה כל פעם?
קודם כל, הסיבה שיצאתי, כי הרגשתי שאני לא מסוגל להעביר את המחשבות, הרעיונות ואת הדעות, דרך אמצעי התקשורת, שהם, נגיד בעדינות, לא מעוניינים שהדעות האלה יועברו בצורה שהייתי רוצה שהם יעברו.
לא זכית ליחס, אותך לא יוכלו לחקור על סיקור חיובי.
לא. גם כי לא ניסיתי לשכנע אף מערכת, כי לא הצלחתי. לא שלא הצלחתי, אני ערכתי מראש שאף אחד לא ישתכנע, רק להשמיע את מה שאני רוצה להשמיע.
אז זה מסלול עוקף תקשורת.
אז אני החלטתי, כן. וכיוון שאני, הדרך שלי לפנות, אין לי דרך כלים, אז קודם כל פניתי, הפצתי מכתב דרך הבוגרים, יש רבים, והם גרים בקהילות בכל הארץ. והם גלגלו את זה לגבאים, לקהילות שלהם בכל מקום, אז באופן טבעי הגעתי לקהילות ציוניות דתיות מסוגים וגוונים שונים.
אתה מבין מן הסתם שבאופן אירוני, העניין שהיה בשיחות האלה הוא דווקא לובה בזכות הכיסוי התקשורתי
של... לא, זה צריך להגיד להם באמת, זה באמת, אין שום ספק שהם סייעו לעניין, אין ספק שזה סייע. מה היה מעניין? קודם כל זה נכון מה שאתה אומר, אתה הולך על הלא נודע, אבל מהניסיון שלי בחיים, זה אפשר לומר דברים בצורה הגיונית ועם יסוד מוסרי, ואנשים רציניים, עניינים שמבקשי אמת, הם מוכנים לשוחח לעומק של הדברים. גיליתי כמה דברים. א', היו קהילות שחיכו לי הפגנות בחוץ, שהתקוממו על עצם זה שמזמינים אותי, כי דעותיי לא ראויות לבוא בקהל. למשל בבאר שבע, דווקא שם
מכן. דווקא בבאר שבע.
באר שבע, לא היו עוד כמה מקומות. אפרת, קהילת נשים, כנראה פמיניסטיות, דתיות.
עודין, אני חושב ששמעתי, גם היה איזה...
לא, באריאל היה, באריאל הקהילה הלהט"בית, וב...
אוקיי, אז מה אתה עושה? אתה פוגש התנגדות שם, אתה...
זה עוד בחוץ, עוד לפני שאני נכנס לאולם, שלטים. אני ניגשתי קודם כל אל המפגינים, אמרתי להם כל הכבוד. אגב, קראתי חלק מהשלטים באפרת, הסכמתי עם כל מה שכתוב בשלט. הם דיברו שצריך לאהוב אנשים, אני בעד לאהוב אנשים. להקשיב לאנשים, אני בעד להקשיב. קיצור,
כמה... אלמלא היית מרצה, היית יכול גם להשתתף בהפגנה נגד ההרצאה.
לא הייתה לי שום בעיה. אחרי זה בתוך ההרצאות, אז בדרך כלל אני מחלק את ההרצאה לשניים. חצי ראשון אני מדבר על התהליך התרבותי שקורה, שאני חושב שאנחנו מסביר לציבור איך אני מפרש את המעבר מעולם. אנחנו חברה דתית, יהודית, לשאלה השנייה ששאלת, מאמינים בערכים יהודיים או בריבונו של עולם נותן התורה, אבל חיים בתוך חברה חילונית, שהחברה החילונית עוברת תהליכים מעולם שמרני יותר לעולם פרוגרסיבי. זה תהליך היסטורי שקרה במערב, הוא עובר גם עלינו. הציבור הדתי ציוני שמשתלב בתוך החברה לא מודע לתהליך הערכים הציונים הדתיים הקלאסיים, עלייה, התיישבות, ביטחון, שעדיין על זה מחנכים בבני עקיבא, במרחבים הכללים החילוניים, זה כבר ערכים היסטוריים. זה כמעט לא ערכים נכונים להווה.
טוב, תמיד היה ניתוח סוציולוגי שהדתיים נמצאים בפיגור מסוים, ותמיד אוספים את הערכים שזנחו.
אז כל זמן שאין לזה השלכות לעולם הדתי ולחינוך ולמערכות או לשינוי פני החברה, אז הגענו מאוחר, הלכו לצבא, הגענו 20 שנה אחר כך, הלכו להתיישבות, הגיעו 20 שנה. הכל בסדר, הכל חיובי, הגענו קצת מאוחר.
שאלה איפה נהיה בעוד 20 שנה.
אבל זה בדיוק הנקודה, כיוון שהעולם עובר תהליכי שינוי מאוד מאוד עמוקים מבחינה תרבותית, אני חושב שהציבור הדתי ציוני פעמיים חשוב שיכיר את התהליכים. אחד, לגבי החינוך הפנימי בתוך הציבור, כי כשאתה לא מודע, אתה משתלב ואתה לא מודע, אתה פתאום מגלה שעולם שלם של ערכים, אתה לא מבין אותם, או אתה מפנים אותם ומשנים את כל אורחות חייך בלי שאתה שם לב, וזה נוגע להמון המון מעגלים בציבור הדתי ציוני. ובית, בתהליכי ההשתלבות, כשאתה מרגיש לאט לאט שאתה משתלב, אבל העולם התרבותי רוחני הוא אחר לגמרי, זה משנה את האופן שבו אתה משתלב. כי כשהשתלבת בהתיישבות, וערך היהודי והערך הכללי היה אותו ערך, אז כל אז שניכם עשיתם את אותה פעולה, גם אם המניעים היו, זה מצד הקדוש ברוך הוא, וזה עשה את זה מצד ההבנה שצריך מקום מקלט. אבל היום כשהמערכות הולכות לכיוונים, כל הסוגיית הקרייריזם הנשי למשל, והמשקל בין בית וקריירה, שאנחנו רואים בבית ערך עליון, והצלחה אישית וקריירה זה רק דבר שני אחרי זה. אז כשזה מתהפך ואתה נמצא בחברה כזאת, אתה מתחיל לדבר את השפה, זה גם חודר הבית, אז זה חודר לילדים. שאלה אם אתה, א', רק עסוק בלשמירת הבית שלך והחברה שלך והקהילה, או גם אתה נאבק על רשות הרבים ועל המאבק התרבותי, אתה שותף פה לעיצוב פני החברה. כל הדברים האלה אני משוחח ומעלה בשיחה. אחרי החלק הראשון שמדבר עליו, על התהליכים התרבותיים, איך כל זה קרה, וההשלכות של זה, וגם אני מציע כמה רעיונות לפתרון, אז עולות שאלות. ובקהלים יותר, מה שנקרא, עם השפעה, נגיד, תרבותית, כללית, פרוגרסיבית יותר גדולה בציבור הדתי.
יש יותר שאלות.
שאלות מאוד נוקבות, מאוד, יש בירורים. הנפלא זה שהבירורים הם בירורים לגופו של עניין ולא גופם של אנשים. אני באופן אישי חווה ציבור ציוני דתי מדהים.
אז זה מאוד מעניין אותי לשאול אותך, כי אתה, בעצם אנחנו שעסוקים פה בעיקר, ב, אפשר לומר, במגדל השן שלנו, ביישוב שהוא יחסית תורני ובעיסוק בתורה, אנחנו קצת, יש חשש שאנחנו נהיה מנותקים מהציבור הרחב יותר. התלמידים שלנו באים מהבתים האלו, אבל אנחנו הרבה פעמים נמצאים כאן. קרה לך דבר מאוד מעניין, אולי מבורך, אולי צריך אפילו ליזום את זה לכל מי שנמצא הרבה שנים בתוך עולם כשלנו, של בעצם אתה פגשת את מה שאורי אורבך, זיכרונו לברכה, קינה את הדתיים הנורמליים, את האנשים הרגילים, את הציבור הציוני הדתי הקלאסי. יש משהו שאתה, מה הרושם שלך מהם בעצם? ומה, האם יש משהו שגם אתה לוקח מהם, או שזה יותר אתה בא רק לתת, ויש משהו שאתה לומד מהם במפגשים האלו?
קודם כל, באמת החלטתי שאני פונה לא לציבור הישיבתי, פניתי לקהל של הציבור העובד. בעלי בתים, מה שקרוי בשפת התורה, מגיל 25 צפונה, 55-60. אמנם תמיד יש גם צעירים שמגיעים, אבל בגדול זה הקהל. נשים וגברים. הציבור הדתי ציוני הוא ציבור ערני, באופן בלתי רגיל. לתהליכים חברתיים מעורב ברמה חברים ושסה גידים. כל מה שקורה במדינה הוא חי, נושם, בועט, מרגיש, חש, וכל הנושאים שאני מדבר עליהם זה נושאים שמטרדים את האנשים מצד עצמם לפני שהגעתי לקהילה.
אתה מרגיש שאתה מתפרץ לדלת פתוחה.
זה הגדרה קטנה אפילו. אני לא מתפרץ אפילו, אנחנו שותפים לאותם קשיים ובעיות שאנשים מרגישים וחשים ממש בביתם, עם הילדים, במערכות החינוכיות, אם זה מורות או מורים במעגלים שונים, במקומות העבודה. אנשים נחשפים לשאלות קשות במקומות העבודה, אנשים נבוכים מה לענות לחברים שסביב שולחן ההייטק או הרואי חשבון או עורכי דין. כל האנשים כמעט שהתפגשתי בגלל, כולם מספרים על חוויה במקומות עבודה כחוויה לא נעימה. שהיום
מתח, לא, מתח על רקע,
לא מעיזים לדבר על הנושאים שבמחלוקת תרבותית, רובם או לא יודעים לענות, לא מבינים את השפה, הם מודעים שיש פער בין היהדות לבין העולם הפרוגרסיבי, אין להם לא את הכלים של הכרת העולם הפרוגרסיבי, ואין להם כלים גם כן מהי השקפת העולם היהודית, נגיד הבהירה, הברורה, המוסרית, האינטלקטואלית, מרגישים מצוקה גדולה. אני חושב שחלק גדול מהמפגש הזה עזר לכולנו, גם מהשאלות שהקהל שואל, וגם הדו-שיח בינינו לברר לכולנו, מה המיקוד, מה הנושאים, איך אפשר לדבר אותם, איך אפשר להסביר אותם, האם ניתן לשכנע או רק להגיע להגיד את עמדתך, כשמבקשים לך להגיד, לא להיות בעמדה שאם לא שכנעת, אז אולי עמדתך איננה ראויה וכן הלאה. מגלים המון מעגלים של התמודדות שאנשים עצמם מתמודדים, זה לא. כאילו אני יצאתי בהתחלה מתוך המחשבה שצריך להאיר את עיני האנשים על התהליכים שקורים.
אתה אומר, הם כבר שם הרבה יותר, אולי אצלך זה מין משהו תיאורטי, ואצלם זה ברמה הקיומית, היומיומית.
ברמת הקיומית ובכל המגלים האישיים, האישיים שלהם כאנשים שעובדים כמות עבודה משפחתיים, כן, בזוגיות, היום המעגלי זוגיות, רבים רבים שואלים את עצמם שאלות גדולות, לא ברמת הקצה של הזה, אבל העצמת הפרט. בחוברת שכתבתי, דיברתי על תהליכים, אנשים שרוצים את המשפחתי, אבל יש פה מעגלים שהולכים תרבותיים, שהולכים ושוברים את ה...
אז הנה, אתה מוביל אותי ממש בצורה טבעית לנושא הבא. אולי נעזוב רגע את הוויכוח הציבורי הגדול, שכנראה גם לא יוכרע בטווח של שנה, שנתיים או עשור.
לא, זה יהיה הרבה שנים.
כן. אז בוא נרד באמת לרמת הזוגות הצעירים שבונים את החיים המשפחתיים שלהם, אנשים שכן רוצים משפחה מסורתית בכל ליבם, אבל הם באמת חיים בתוך סביבה ובתוך תרבות שהיא פחות תומכת ערכים משפחתיים. יש לך איזה שהם טיפים, משהו חיובי, שאפשר לתת להם ככלי עבודה? הנה, זוג צעיר עכשיו יוצא לדרך, הם איתך, רוצים להגיע לאותו מקום. מה אתה יכול להציע להם? הרי בסוף יש פער כפול בין כל איש ואישה שמקימים בית, יש פער כפול. קודם כל יש פער אחד בין כל שני אנשים, הם אנשים שונים, ויש פערים שנובעים מזה שאנחנו הרי מאמינים שיש הבדלים בין גברים לנשים, אז יש לנו פה...
ויש עוד פער.
פער בריבוע.
תבנית נופלת אותו, מאיפה איזה משפחה כל אחד בא. המשפחה יש לה גם כן השפעה לעיצוב הפרט.
כן.
כן. הפערים הם גדולים בלי ספק, אבל אלה תמיד היו. והאופן ש... ולאורך ההיסטוריה למדו להתגבר על הפערים. אני חושב שבעיקר שמה שאוסר זה ההכרחים. בעולם עד לפני 50-100 שנה, היום מאוד מאוד מסובך להתגרש ולחיות לבד. היום בעולם שלנו אין שום בעיה לחיות לבד. זאת אומרת, ההכרחים להיות ביחד הולכים ונושרים יום יום שעה שעה. וזה מאלץ.
זה בעולם המחשבתי של הרב קוק, מה שאנחנו קוראים נסירה.
נסירה, נכון.
זאת אומרת ש...
נמשכת.
אתה צריך לבחור אותם דברים שפעם באו בצורה אוטומטית, ואולי פחות איכותית, עכשיו אתה צריך לבחור. בהחלט. הסיכון זה שאתה לא תבחר טוב, אבל הרווח זה שכשאתה בוחר בזה, אתה יכול להגיע לאיכות.
צריך לבחור כל יום ולהתאהב מחדש. פעם לא היה צריך את זה, כי לא הייתה אופציה אחרת, אז גם אם לא בחרת בזה, נשארת ביחד. היום צריך לבחור להתאהב מחדש מכל יום. אני מזהה שלושה קשיים, שאני חושב שהפתרון, הראשון, זה בהשקפת העולם שמעצימה ורואה כל פרט כשלם, אז זה כמעט, ושמימושו האישי הפרטי זה בשלמותו שלו בעצמו, והשני, זה שלידו, זה עוד שלם. צריך לראות איך מסתדרים שני שלמים. זה כמעט בלתי אפשרי, כי כל אחד עסוק באמת בניסיון למקסם את הרווחים מהזוגיות הזאת, כשכל אחד רואה את המסלול האישי שלו כחזות הכל.
בעצם נוצרת איזושהי מידה של תחרותיות על המשאבים של הזמן ושל תשומת הלב.
כל אחד רוצה לממש את עצמו, והשני אמור, בעצם כל אחד רואה בשני, מאפשר לשני רק לממש את עצמו. אנחנו תופסים ביהדות את הזוגיות הפוכה, זה חצי. אני באמת לא אדם שלם בלי אישה. אני רק חצי אדם. יש עולם שלם של מחשבות ורגשות שהם חלק ממני, שאני צריך ללמוד להכיר אותם, להפנים אותם, להפוך להיות חלק ממני. האישה היא לא מנוגד לי, היא משלים. זה עבודת חיים, כשאתה יושב עם האישה והיא חושבת אחרת, או אומרת, אנחנו מרגישה אחרת, לנסות להבין שהמחשבות והרגשות האלה הם אותו חצי שאין בי, שאני צריך להרחיב את אישיותי, להפוך לי, שכל הדברים האלה יהפכו להיות חלק מהאישיות שלי. זה עבודה הפוכה. במקום לראות בה איזשהו משהו אחר, שונה, מפריע, מצר, או במקום שנעים, נעים, בסדר.
כן, יש את העמדה הזו של לפעמים של גברים, של להנהן, של כאילו אני מבין שהיא חושבת אחרת, אז אני צריך פשוט...
או של, לה... או, שה, או של האישה, שגם היא חושבת שהיא צודקת, והגבר הוא רק... שני הצדדים חושבים ככה.
שינוי תפיסתי עמוק שצריך להביא לה...
שינוי מאוד עמוק שדורש לה... עבודה מאוד קשה בעבודת בית, לראות איך כל מחשבה שלה, דוגמה פשוטה, מהבית, כן? כשאתה נכנס, סתם רוצים לקנות רהיט, אז כל אחד רואה אחרת את החשיבות, בהמון פרמטרים, גם רגשיים ואסתטיים ומעשיים ופרקטיים, יש המון צדדים להתבונן על כל דבר. אני רואה חלק, והיא רואה חלק אחר. השאלה היא משהו היא רואה, זה חלק מאדם שלם, ואם אני לא רואה את זה, סימן שאני רק חצי אדם.
אתה עיוור למה שהיא רואה.
אני עיוור למה שהיא רואה, ואני עושה מאמץ עצום, ללמוד את המבט שלה ולהביא את רעת של החיים ולהשלים את אישיותי, או שאני רואה בה משהו שמפריע לי לממש את זה, וכן היא הפוך. כשהופכים את ההכרה על פיה, הזוגיות הופך להיות לאחד המסעות הכי עמוקים בשכלול ובניין האדם, במובן העמוק שלו. זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה שאני מזהה, זה הנקודה של המתירנות שהולכת ונעשית רדיקלית משנה לשנה עם היכולות, את היכולות. אני חושב שכשאנחנו, נגיד מהצד היהודי נתחיל, כשאנחנו יודעים שב-40 יום קודם יצירת הוולד...
אפילו לא יודע אם זה היום... אני לא יודע אפילו נכון לכנות את זה מתירנות, זה כבר לפעמים בגבול המילה קשה, בהמיות, אבל כאילו הופכים אנשים למכונות גירויים, וזה כבר...
ברגע שאנחנו יודעים שאדם אחד יש לו אישה אחת, בת קול יוצאת ואומרת, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת לא נלד. אדם נולד וחיים, אתה יודע, יש לי אישה אחת מתחילת חיה ועד סוף ימיה. אז כל המאמצים מושקעים בו האישה הזאת, בשלמות איתה, בכל מרחב החוויות והמחשבות. כשאדם מגיל צעיר רגיל לחוות, חוויות עם הרבה נשים, וכל הזמן יש השוואות בין, 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 בין בני אדם, והשוואת חוויות, ויש גירויים אינסופיים. איך אפשר שבית יעמוד יציב? הרי גם במקומות עבודה, אם גם לפני כן היה מתירנות, אז אחרי זה שהאדם התחתן, נו אז מה? אז בסדר, הוא אוהב את זאת שעכשיו נמצאת איתו, אבל אחרי כמה זמן, יש נשים אחרות, מפגשים אחרים, המתורנות היא חופשית, והאופציה של להחזיק את הבית, זה הופך להיות מין אופציה של בית כלא, למה להישאר בתוך מסגרת, או למה להיכנס למסגרת שהיא חוסמת מהאדם את האפשרות לחיות באופן חופשי, בהמון מעגלים, והיום סוגיית ההורות היא כבר לא אישו, אפשר להביא ילדים לעולם, ואחרי זה להמשיך כל אחד לדרכו.
אז בעצם... אם אנשים בגיל של שמחפשים את, בעצם את הצד השני, את המשלים שלהם, אז אולי יותר חשוב מאשר לחפש את האישה הנכונה או את האיש הנכון עבורך, זה יותר לעבוד על עצם התפיסה של הנישואין, בלי קשר את מי אני אפגוש.
אני חושב שהיום זה הנקודה הכי חשובה לעסוק בה, גם ללוות בני זוג בשנים הראשונות, לראות איך עושים את העבודה הזאת, כי זה לא מספיק לדבר על זה לפני שמתחננים.
מי ילווה אותם? ההורים, הרב, יועץ?
מי שמבין. מי שיבין צריך לעסוק, להקים מכוני סיוע לאומיים, נקרא לזה מה שאתה רוצה, כן, לחיזוק את המשפחה. הנקודה השלישית האחרונה, לדעתי, היא גם דרמה היסטורית, זה שינוי מעמד האישה בעולם. אם עד לפני 100 שנה, באופן טבעי, החיים סידרו את האישה בבית ואת האיש בחוץ, האיש ביטא את יכולותיו, האישה פחות, רק את היכולות הנשיות ואימהיות, היום זה, השינוי הדרמטי הזה משנה את הביטוי של האישה.
אתה רואה בשינוי הזה רק איום, או שיש בו
לא, גם לא, ברכה? לא, זה ברכה עצומה, זה שהעולם היום מתבשם, מכישרונותיה של האישה בכל מקום ואתום, זה ברכה עצומה לעולם.
אבל צריך ללמוד את זה.
אבל צריך ללמוד את הסוגיה, היא סוגיה חדשה. ואם רואים בזה חזות, אז זה משפיע על כל המעגלים, זה משקיע על קודם כל לתוך האישה עצמה, המשקל בין המשפחה לבין הביטוי האישי שלה, שהוא דבר נפלא. היא רק שינוי מה ראשון ומה שני, הוא דרמה שכל הבית יכול לקום וליפול עליו. אם ההצלחה האישית קודמת, אז דוחים את גיל הנישואים, דוחים את הבאת ילדים לעולם, זה מתחיל בגיל מאוחר הכל, כל התא המשפחתי מתערר מבפנים, מערכות היחסים, איש ואישה, מי עושה, זה מתחיל תחרות, אני עושה קריירה, אתה עושה קריירה. יש פה דרמה שלמה של נושאים, מעגלי נושאים שלמים שחייבים, מה שנקרא, להתברר מחדש ולמקם אותם נכון, כשראיית התא והמשפחה והמדעת הדורות הבאים היא לא נפגעת ולא מתעממת ולא נחלשת כתוצאה מהכנסת מרכיבים חדשים מצוינים ונפלאים אל תוך המערך המשפחתי, בעיקר בשינוי של מעמד האישה, זה גם משנה את המיקום של האיש, זה משנה עוד דברים.
הרב יגאל, זמננו עומד להסתיים. אני אשאל אותך שאלה האחרונה, אבקש תשובה קצרה. האם בטווח הקרוב, אני לא מדבר על הטווח הרחוק, כולנו אנשים מאמינים, בטווח הקרוב, אתה פסימי או אופטימי לגבי המצב של המשפחה במדינת ישראל? אנחנו הולכים לכיוון חיובי או לא?
אני באופן כללי אדם אופטימי. אף פעם לא... אני יודע להיאבק על דברים. אבל אני תמיד אופטימי. אף פעם לא ראיתי בדברים, בחיי, לא פרטיים וכלליים, אף פעם אני לא רואה שחורות. אני תמיד רואה טוב. ואני רואה בכל קושי רק אתגר, ובכל עירור רק הזדמנות ללידה מחודשת, וגם אתה המשפחתי, מכל הטלטלות והזעזועים האלה, הוא יצמח בעזרת השם להיות יותר איכותי, יותר פנימי, יותר מבחירה, יותר מאהבה. אין לי שום ספק שרק הטוב יצמח מזה. אתה שואל אותי מה היה המחיר בדרך שהטוב יצמח? יכול להיות שמחירים יותר מסובכים היום, אבל אני לא נבעל מזה. רק טוב יצמח מזה.
בעזרת השם. אז נסיים בטוב, יהיה טוב. תודה רבה לך, ואנחנו בזה מסיימים. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסקט של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.